נתחיל בעזרת השם. אנחנו בפרשת בשלח, שזה הפרשה הרביעית מהסדר של שמואל, של שובבים, של יציאת מצרים. וכבר עושים בעצם אחרי יציאת מצרים. כבר למדנו על הגלות של מצרים, על הסדר סמאקס, יציאת מצרים. ולכאורה השלב הבא אמור להיות קבלת התורה. ממצרים יוצאים לקבלת התורה. אבל פתאום יש פה סיפור באמצע. לא מספיק שיצא ממצרים, יש פה עוד סיפור שנקרא קריעת ים סוף. זה לא סתם סיפור, זה לא עוד פרט, זה עוד פעם יציאת מצרים מחדש. כל הסיפור של יציאת מצרים קורה עוד פעם, אותו דבר ביותר גדול. אנחנו עושים שתי חגים. עושים חג אחד על יציאת מצרים, שזה היום הראשון של פסח. עושים חג על קריעת ים סוף, שזה שביעי של פסח. מה שאומר את זה. וכל מה שהיה במצרים חוזר עוד פעם, שם היה יותר גדול. שם היה 10 מכות, פה יש 50 מכות. 10 ניסים, 50 ניסים. שם היה ביזת מצרים, ופה היה ביזת הים. חז"ל אומרים שזה נקרא נקודות הכסף, תורי עזוב נעשה לוח נקודת הכסף, שביזת מצרים נקרא נקודות הכסף, וביזת הים נקרא תורי זהב. נקודות של כסף לעומת תורים של זהב. וגם הגילוי שכינה כתוב במצרים במורי רוגודו, זה גילוי שכינה, היה גילוי שכינה, השם בעצמו התגלה. בקרי הסנס הוא התגלה עוד יותר, הוא עושה שפחה לים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז עוד פעם כל הסיפור של יציאת מצרים ביותר גדול, עושים על זה חג, ופה פתאום נהיה שירה, שירת הים. אנחנו קוראים, אחד מהשבתות היחידים שקוראים את זה על שם הפרשה, שבת שיר. זאת אומרת, קרה פה איזה משהו מאוד חשוב. אגב, זה היה אחד מהשבתות שהיה שש פעמים בשנה שהיו מתקבצים. שהיו מתקבצים אצל רבנו, אצל בנחמן. היה שלוש פעמים שבאו אליו, שזה היה ראשונה, חנוכה ושבועס. היה שלוש פעמים שהוא היה נוסע לתלמידים. זה היה שבת שירה, שבת נחמו, ועוד שבת באמצע השנה. אז זה לא סתם, זה שבת מיוחדת. אז השאלה, מה הסיפור פה? למה היו צריכים את הסיפור הזה? ומה קרה פה באמת? ולמה זה כל כך חשוב? יש עוד נקודה חשובה, שאחרי קריעת ים סוף אז מותר לאכול חומץ. אסור לאכול חומץ, ואיסור חמור מאוד שזה קורס. מתי זה מותר? אחרי שביעי של פסח. מה קרה? היה קריעת ים סוף. אז זה נקרא שיצאו לגמרי ממצרים, ואז כבר אפשר לאכול חומץ. אז זה היה פה איזה שלב מאוד מאוד חשוב, מאוד מהותי. צריכים להבין מה היה פה. אז דבר ראשון כתוב ויהי בשלח פרעה עשום. אז הרחיים שואל מה זה ויהי. ויהי זה לשון של צער. הדבר הכי שמח שקרה בהיסטוריה זה בשלח פרעה עשום, כל כך הרבה חיכו לזה, בסוף הוא עשה את זה סוף סוף. אז למה זה צער? זה שמחה גדולה. דבר שני, הפרשה מספרת שהשם לא לקח את עם ישראל לשער לארץ ישראל, היו יכולים ללכת לשער, זה מרחק קטן מאוד. אבל לא לקח אותם דרך שמה, אלא סביב אותם דרך המדבר. למה? כי אולי יראו מלחמה, ויבהלו, יחזרו למצרים. זה הבעיה שיראו מלחמה. השם ניצח את מצרים, הוא לא יכול לנצח את המלחמה. אם יהיה מלחמה, אז יהיה ניסים. מה הבעיה? אז דבר שמה זה ואי בשלח פרעה עליהם זה לשון צער. דבר שני, למה הוא צריך לסובב אותם דרך המדבר? אם יהיה מלחמה, יהיה ניסים. כמו שבאמת היה בסוף, שבסוף הגיעו לארץ ישראל, היה ניסים. דבר שלישי, השם אמר לשבנו שיגיד לעם ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירוס. חזרו אחורה, ואז בלבלו את פארוי, פארוי דף אחריהם, והוא יטביע אותו בים. אז, כאילו שאלנו קודם מה זה חסר, כל הסיפור הזה. אמרנו, יצאים ממצרים, תמשיך הלאה. דבר שני, זה פלא, הוא אמר להם מפורש מה הולך לקרוא, הוא אומר להם, תחזרו חזרה, ואני אחזק את לב פארוי, פארוי דף אחריכם, ואני אטפל בו. אז אם אומרים לך שזה מה שהולך להיות, אחר כך אתה רואה בעיניים שזה מה שקורה, זה מפחיד, זה לא מפחיד. פתאום רואה את מצרים, נבלו. עד כדי כך נבלו, שרצו לחזור למצרים, רצו ליפול לים, היה שם כמה כיתות. מה הבעלה? אמרו שככה יהיה. אחר כך... אמרו שמצרים ירדפו, שיהיה פה ניסים. זה היה צפוי שזה מה שיהיה. השם אמר מפורש של משה רבינו, פה הולך לרדוף ואני הולך לנצח אותו.
מה שאמר זה
לעם ישראל? כן. ככה הראשונים נוקטים, כן. אמר זה לעם ישראל. בכל אופן הם פחדו, מה קרה? אחר כך, ואם השם משה, מה תצעק אליי? רמב"ן אומר שמשמע מזה שהוא יתפלל. לפני זה לא כתוב, אבל משמע מזה שהוא יתפלל. אז מה זה מה תצעק אליי? מה יהודי אמור לעשות אם לא לצעוק? החיים שואל את זה. אלא למי הוא יצעק? יש לו בעיה, הוא צועק לשם. וכל מה שהוא לא נענה, כל מה שלא היה ישוע, הוא ממשיך לצעוק, למה לא? אתה רוצה להגיד, צעקת, התקבל התפילה, בסדר, אבל מה זה, מה תצעק אליי? כאילו, עשיתי פה איזה דבר מוזר. זה לא דבר מוזר, זה הדבר הכי טבעי. ומה הוא אומר לו? מה תצעק אליי? דבר בני ישראל ואיסור. לאיפה איסור? זה שאלה זוהר, לאיפה איסור? כל הבעיה הייתה שאלה עליהם לאיפה. פה היה ים, פה היה חיות, פה היה מצרים. אם היו יכולים לנסוע, אז היו נוסעים. בעיקר הפלא, שפה עם ישראל נזכרו לומר שירה, לומר שירה. היציאת מצרים, היה כל כך הרבה ניסים במצרים, לא כתוב שאמרו שירי. בנובי כן כתוב, השיר יהיה לכם כלי לסקד יש חג. בזמן שאכלו את הפסח, אז כן שרו, אמרו אלן. אבל לא בצורה שהתואר מרגישה צורך להדגיש את זה. פה לא רק שמדגישים את זה, זה כל הסיפור, זה נשאר בשירי. אז מה קרה פה שלא קרה במצרים, שבגלל זה פה אמרו שירה? אז הרוחה אומר שהוויהי שכתוב בלשון צער, זה בגלל שזה היה בשלח פארוי. זאת אומרת, היה פה איזה חיסרון מסוים, שבסופו של דבר בשורה התחתונה, מי ששלח אותם היה פארוי. הוא אומנם כל הזמן לא רצה, אבל בסוף הוא בעצמו הסכים לשלח אותם. הוא זה ששלח אותם. אז יש פה קצת הסתרה לאמת. זה לא ברור ב-100%, סתם ברור ב-90%, אלא יותר, אבל לא ב-100% שהיה פה יציאת מצרים על כורחו של פארוי. לכן זה לשון צער, ולכן היה צריך את קריעת ים סוף, שאז הראו שזה לא פארוי. פארוי לא שלח אותם. כך אומר אור החיים. בשלח פארוי, מי שלח אותם בסוף? פארוי אמר להם, תצאו.
כן.
וזה לא טוב, כי אנחנו צריכים לדעת שפארוי בעצם לא רצה לשלוח, הוא לא הסכים לשלוח. וזה היה בעל כוחו של פארוי, לא היה ברצון שלו. שזה היה צריך את כל הקרס יום סוף, כדי להראות שזה לא ברצון של פארוי. זה בעל כוחו של פארוי. איך אומר אורחיים? הוא אומר, מה קרה שאחר כך הם נבלו? אמרו להם שככה יהיה. למה נבלו? זאת אומרת שהם לא נבלו מפארוי והמצרים, זה הם ידעו שככה יהיה. רק מה שרש"י אומר, והנה מצרים נסע אחריהם, שמרו את השר של מצרים. מזה הם נבלו. אמרו, אם השר מלמעלה מגיע, כנראה שהיה פה איזה קטרוג, ומשהו השתבש, וזה לא מה שאמרו קודם, לכן הם נבלו. מה נאמר מאוד מעניין, שהם האמינו בשם, הם לא האמינו במשה רבנו. אמרו, נכון, השם הוציא אותנו ממצרים, אבל מי אמר שאת הסיפור הזה, השם אמר למשה רבנו, אולי אמר את זה מעצמו. כך אומר הרמב"ן. לכן היה קריעת ים סוף, כדי שיאמינו גם במשה רבנו. יאמינו בהשם, משה עבדו, זה כתוב בקריעת ים סוף. עד אז הם עוד לא האמינו במשה רבנו. אחר כך, כשהשם אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? הסבירו החיים את מה שרש מביא שהיה כתרוג. אמרו, הלא לעבדה ודזור, הלא לעבדה ודזור, ובעצם הם לא רואים לנס. אז זה היה כתרוג. ועל הכתרוג הזה לא היה מה לענות. אז אומר לו, מה תצעק אליי? מה זה יעזור שתצעק אליי? יש פה כתרוג ואין לי תשובה על זה. התשובה היחידה שיכול להיות על זה, זה דבר בני ישראל ויסור, תגיד להם שיסור לתוך הים. והפעולה הזאת של מסירות נפש, זה יהיה התשובה. וזה מה שהיה, נכנסו לתוך הים, ובזכות זה הים, הים נפקע. אז זה מה שיש בדרך הפשט. מה עשה הזוהר, ידוע שאומר, מה תצעק אליי? השם אמר לו, בעתיק את העלי מלס. זאת אומרת, הישועה פה לא קשורה לתפילה. הישועה פה קשורה למה שיותר גבוה מזה, שנקרא עתיק את העלי מלס. והוא אומר שם סוד מאוד גדול, שנקרא הסוד של איילה, איילתה. הוא מסיים שם בדבר הזה, לסחקור ולסידרוש, משהו כזה. זה הלשון של הזוהר. זה סוד גדול שאסור לחקור אחרי זה, אסור לדבר מזה. באמת היה סיפור אחר כך עם האריזל, שהלך עם חיים ויטל, כתוב שער הקבונס. הוא הלך עם חיים ויטל, וחיים ויטל ביקש שגלו לו את הסוד של קריעת ים סוף. אז אמר לו שזה סוד שאסור לגלות. אז הוא מאוד הפציר בו, והוא היה צריך לגלות לו. הוא גילה לו את הסוד של קריעת ים סוף, זה מובא שם המשאר הקבון לצפי של פסח. ואז כשהוא גילה לו את זה, אז הגיע שם העורב, נעמד על העץ איפה שהם היו, והתחיל לצפצף. האריזה ידע הכל, ידע גם שיחת עופות. הוא הקשיב לעורב, העורב בא לבשר לו שהבן שלו נפטר, בגלל שהוא גילה את הסוד הזה. אז לא לו פרח חייב לגלות את זה, כי כל מה שהגיע לעולם היה בשביל חיים ויטל, מה שהוא ביקש ממנו היה חייב לגלות לו, אבל הוא נענש על זה. בכל אופן, אחרי שהוא גילה את זה, אז הוא גילה, זה טוב. אז זה סוד שמובא בזוהר, מובא באריזל. הסוד הזה נקרא ייחוד בקטנות. מה הכוונה?
היום כבר מותר לגלות את זה?
כן, זה כתוב בשער הקבונס. בשער הקבונס, וכבר נראה שזה בעצם, אולי אז היה אסור לגלות את זה, אבל היום זה עיקר התורה שיש לנו, זה התורה הזאת. הדור שלנו צריך את הסוד של קריעת ים סוף. קריעת מצרים זה הדבר הגדול שאנחנו צריכים להזכיר כל יום. אבל הצורה שזה קשור אלינו זה דווקא דרך קריעת ים סוף. היה פה משהו מאוד מאוד חשוב בשלב הזה שקריע סיים סוף, שאם לא, אז עוד לא יצאנו ממצרים. שזה נקרא ייחוד בקטנוס. יש גדלס ויש קטנוס. ויציאת מצרים זה נקרא ייחוד בגדלס, וקריע סיים סוף נקרא ייחוד בקטנות.
ייחוד של מי ומי?
ייחוד של מי ומי. אז בעצם, קודם כל הפשטות. כתוב שלפני שיצאו ממצרים, לא היה להם שום זכות לצאת ממצרים. ואת ארם ואריו, כתוב בפסוק. לא היה להם שום זכויות לצאת ממצרים. אז כתוב שהשם נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. וזה היה הזכות שלהם לצאת ממצרים. ואומרים לו, בדומי חיי, בדומי חיי, אנחנו אומרים את זה בכל ברית. זכות שתי הדמים האלו, דם פסח, דם מילה, היה להם זכות לצאת ממצרים. אבל זה דבר ראשון. אחר כך הגיע קריעת ים סוף, כבר גם את הזכות הזאת לא היה להם. ואז זה היה באמת קטרוג, באיזה זכות יהיה להם את הנס הזה. לא יודע עוד אזור, לא יודע עוד אזור, את הזכות הזאת הם כבר ניצלו, וגם הוא נשארו עוד פעם בלי כלום. ופה השם לא נתן להם עוד מצווה, נתן להם משהו אחר שיותר חשוב, אם אפשר לקרוא לזה ככה, יותר חשוב ממצווה, משהו יותר מהותי. אבל מחזרה למצרים, חוץ מזה שלא היה להם זכות, לא היה להם כוח לצאת ממצרים. כי הם היו כל כך שקועים במתי שער יתומה, האחיזה של מצרים היה כל כך חזק בהם, שאפילו שהיה מגיע להם, זכות זה נקרא שמגיע להם, אבל אי אפשר. אדם מגיע לו לצאת מהבית סוהר. אבל הוא כל כך מחובר שם שאי אפשר להוציא אותו. הוא הפך להיות חלק מהבית סוהר. גם אם תוציא אותו, הוא נשאר כזה. מה יעזור להוציא אותו? אז פה, ידוע שביציאת מצרים, וזה כל שנה בליל הסדר, היה אור מאוד מאוד גדול. לא לפי הכלים שלהם, לא לפי הסדר. אור מאוד גדול. כמו כזה פומפה שפשוט שלפו אותם החוצה. הם לא יכלו לצאת משם, אבל היה פתאום כזה אור, שהם בעצמו התגלה במצרים, ואז הם יצאו ממצרים, אחר כך האור הזה נעלם, אחר כך היו צריכים לבנות את זה משר כל הספירה הסוימר. אבל זה היה צורה שיצאו ממצרים, פשוט הגיע האור. האור הזה נקרא גדלות. בעיקרון ההבדל בין גדול לקטן, מה ההבדל בין ילד קטן לאדם גדול? למה הוא פטור ממצוות? הוא חייב במצוות. שהוא יש לו דעת, הוא אין לו דעת. אז גדלות זה נקרא שיש דעת. אדם יש לו שכל, הוא מבין, הוא מרגיש, הוא מתחבר. וזה אמור להיות הלכתחיל. התחיל אנחנו, החיבור שלנו לתורה, למצוות, לעבודת השם, בצורה של דעת. לכן בגיל 13 מתחייבים במצוות, כי אז אדם יש לו דעת. ואז הוא יכול להבין מה שהוא לומד, הוא יכול להבין מה רוצים ממנו ולמה רוצים ממנו, יכול להתחבר למה שהוא עושה. זה הצורה הרגילה. זה נקרא ייחוד בגדלות. למה זה נקרא ייחוד? כי הסיבה שאנחנו עושים את כל הדברים האלו, המטרה של זה, בשביל להתייחד, אשר קידשנו במצווה יסוד. אנחנו עושים את המצוות כדי להתייחד, זה נקרא להפוך להיות אחד עם השם. לפני שאנחנו עושים את המצוות, אז כאילו אנחנו שתי דברים נפרדים. שם ברא את העולם, ואנחנו חלק מהעולם שהוא כביכול נפרד. על ידי שאנחנו בתוך העולם עושים את הרצון של השם, אנחנו מתחברים איתו ביחד. נדבקים ברצון שלו. דרך זה גם מחברים את העולם לשם. כל דבר שאנחנו אוכלים, עושים ברכה, וכל דבר שמשתמשים כדי לעשות מצווה, אז גם זה נהיה חלק מהחיבור. זה הכל נקרא ייחודים. מחברים את עצמנו, מחברים את העולם לשם. אז זה, הצורה הרגילה, זה נקרא ייחוד בגדלס. זה אדם מבין מה הוא עושה, הוא מחובר לזה. אבל בקטנס זה נקרא שאז אין דעת. כמו שילד קטן אין לו דעת, יש זמנים כאלו שאין דעת. זמנים שפתאום המוח סתום והלב סתום. אדם מרגיש כזה ישן וכבד. הוא לא מצליח לחשוב, לא מצליח להבין, לא מצליח להרגיש, לא מצליח להתחבר. זה נקרא קטנס. עכשיו, במצב כזה לא שייך ייחוד. כל המושג של ייחוד זה רק עם דעת. וידע אודום. הצורה של חיבור זה רק על ידי דעת. ילד קטן לא יכול להתחבר לאף אחד, כי אין לו דעת כדי להתחבר. אז בעצם המצב הזה שקטנות הוא סתירה למצב של ייחוד. זה לא שייך להגיד ייחוד בקטנס. ייחוד בקטנס זה שתי דברים סותרים. אי אפשר לעשות את זה. אז ממילא כש... ילד קטן, או כשאנחנו נמצאים במצב של ילד קטן, של קטנות, אז לא, אז זה לא מצב של ייחוד. איזה מצב זה כן? מצב של אמונה, להאמין פשוט שהשם מנהיג את העולם, ולחכות שזה יעבור. זה בפשטות. אבל, בקריסנס והתגלה שזה לא נכון. יש מושג שנקרא ייחוד בקטנס. מה פשט? איך זה יכול להיות? ולמה צריך את זה? למה לא מספיק שיהיה ייחוד בגדלוס? יש זמנים שקטנות, לא נורא, עוברים את זה. מי מה שחייב להיות משם גם כן איזה משהו. אז מה ש... הסיבה שזה כל כך חשוב, אנחנו יודעים שיציאת מצרים, זה לא היה רק טכני שהיינו משועבדים לפרוי, כשמציאו אותנו משיבות של פרוי, עשו אותנו משועבדים אליו. יציאת מצרים זה נקרא לידה. לפני זה עם ישראל היה כמו עובר, גוי בקרב גוי, יציאת מצרים הוא נולד. מה הכוונה שנולד עם ישראל? מה המשמעות של הלידה הזאת? עם ישראל בשונה מכולם, אז זה לא רק שאנחנו מקיימים את הרצון של השם, כי זה גם גוי צריך לקיים את השבע המצוות שלו. אלא אנחנו הפכנו להיות חלק השם עמר. השם בחר באנו מכל העמים, בחר שאנחנו נהיה חלק ממנו. גוי, גם הוא יעשה את המצוות שלו, אז לא מגיע לו עונש. אולי אפילו מגיע לו שכר. אבל הוא לא הופך להיות משהו אחר. הוא נשאר גוי, נשאר חלק מהבריאות שיש בעולם. זה מה שהוא נולד, זה מה שהוא יישאר. יהודי, המהות שלו היא אחרת. זה לא רק שנתן לנו תורה ואנחנו מקיימים את המצוות, אלא אנחנו בעצם משהו אחר. בעצם הזה נהיה מציאת מצרים. אז נולד עם ישראל. אבל הבחירה הזאת שהשם בחר בנו, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם כן לבחור בו. חייב שיהיה פה קשר דו צדדי. נחזור לשפה הקודמת, איחוד, כן? איחוד לא, כדי לחבר משהו באמת, צריך ששני הצדדים יתחברו ביחד. לא מספיק שצד אחד מחבר את הצד השני אליו, צריך שהצד ההוא יבחר להתחבר אליו. כן, כשעושים קשר של נישואין. אז חייב להיות ששתי הצדדים רוצים בזה. אם לא, זה לא חל. גט יכול להיות בעל כוח, כדי שאני לא יכול, אי אפשר בעל כוח. חייב שיש הסכמה של שתי הצדדים, אותו דבר כל ברית שעושים. ברית זה קשר בין שתי הצדדים, זה בתנאי ששתי הצדדים רוצים בזה. זה אחד מהסיבות שכתוב למה אברהם אבינו לא קיים לבד בריס מילה. הוא קיים את כל התורה, למה הוא לא קיים בריס מילה? יש בזה הרבה תירוצים בראשונים. אבל התירוץ הפשוט הוא שהוא לא יכל לעשות את זה בעצמו, כי ברית זה קשר בין שתי הצדדים. כל מה שהשם לא אמר לו שהוא רוצה לעשות איתו ברית, הוא לא יכול לעשות ברית. הוא יכול לעשות את הפעולה, אבל בלי הביטוי של זה. ברית חייב שיהיה קשר בין שתי הצדדים. אז השם בחר בנו, מתי אנחנו בחרנו בו? התשובה היא שהוא בחר בנו ביציאת מצרים, אנחנו בחרנו בו בקריאת ים סוף. זה נקרא איחוד בקט, אז כבר נראה מה הכוונה ואיך עושים את זה. כשהשם בחר בנו, מאוד פשוט, הוא בא, הביא לנו מתנות, עיר כזה אור, שיראה לנו שהוא רוצה אותנו. ואז, כשאנחנו ראינו שהוא רוצה אותנו, יצאנו ממצרים. אבל איפה אנחנו הראינו שאנחנו רוצים אותו? אז השם אמר, זה לא מספיק יציאת מצרים. עכשיו צריכים עוד פעם את כל הסיפור של יציאת מצרים מהצד שלכם. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אתם עכשיו חוזרים בחזרה לכיוון מצרים, כאילו חוזרים בחזרה למצרים, עכשיו אתם צריכים לצאת ממצרים. ואז בא פרעה, בא עם המצרים, והעם ישראל מפחד. מה קרה שהוא מפחד? כי באותו רגע נהיה קטנות. לפני זה הם היו מתחת הרושם של יציאת מצרים, עם האור הזה, עם הגדלות הזאת. פתאום ברח המוח. כשברח המוח, גם אם בשכל אדם מבין שלא מפחדים, אבל כשמפחדים ממעלית, מה יש לפחד? מפחדים ממטוס. רוב הפחדים, אי אפשר להסביר את זה. אבל זה רגש. זה רגש שבדרך כלל של בן אדם שלא מצליח להשליט את השכל, וזה הכוונה קטנות. קטנות נקרא שהשכל לא שולט, לא עובד כל כך. וזה מה שהם רגישו, הם רגישו פתאום שעם כל זה שהם ידעו שזה מה שיהיה, אבל פתאום הם פחדים. עכשיו, מה הם עושים כשהם פוחדים? הם זוכרים שהיה פה מישהו שעזר להם עד עכשיו. אז הם צועקים? עכשיו אומרים משל בני, לא. מה תצעק אליי? עכשיו זה התור שלכם. עד עכשיו אני עשיתי. עכשיו אתם צריכים לעשות. דבר בני ישראל ויסעו, עכשיו התור שלכם לעשות את הבחירה שלכם. זה נקרא איחוד בקטנס. אתה בלי שכל, בוא נראה איך אתה בוחר ללכת אחריי. כי אם יש שכל, זה לא נקרא שאתה בוחר. כי אתה מבין, אתה מרגיש, זה מאיר לך. כל אחד שמרגיש טעם בשבס, ירצה לשמור שבס. כל אחד שמרגיש טעם בתפילה, ירצה להתפלל. אבל זה לא נקרא שאתה בוחר בזה. זה נקרא שאתה מרגיש, השם בחר בך. אבל איפה אתה בוחר כשאתה לא מרגיש? מה עושים אז? זאת אומרת, דבר בני ישראל ויסעו. לאיפה? לתוך הים כמובן. אבל בתוך זה יש שתי צורות איך להיכנס לתוך הים. יש צורה כמו החיילים של נפוליון. מספרים עליהם הקוזאקים. מספרים עליהם שפעם היה איזה ויכוח בנפוליון למלך אחר של מי החיילים יותר נאמנים. אז אמרו, בוא נבדוק את זה. קח איזה הר, שבסוף יש צוק. ואז נגיד החיילים נתחיל ללכת. ונראה מה יקרה כשהגיעו לשם. ככה הלך הסיפור, אם זה היה או לא, אני לא יודע. אז הסיפורים של החיילים של המלך השני, לא של נפוליון, עלו, הגיעו לקצה, נעצרו. אז אמרו להם, תמשיכו. אז הם המשיכו ונפלו. אחר כך הגיע נפוליון. אמר להם גם כן, תלכו. הלכו, 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 לא נצרו אפילו, המשיכו הלאה ונפלו. אז יש דבר כזה, חיילים כל כך נאמנים, שמוכנים להתאבד בשביל המלך. אז יכול להיות שאומר להם להיכנס לים, שלמסור נפש, כאילו שהשם, למות בים. אבל יכול להיות שהם נכנסים לים לא בתור מסירות נפש של התאבדות, אלא מסירות נפש של נאמנות. נכנסים לים מתוך אמונה ברורה שהים הולך להיקרה. זה כבר לא יקרה בין חיילים למלך. מי אמר שהוא יעשה להם נס? אומר להם ללכת, הם יפלו בצוק, הם יפלו בצוק. לא קרה שום דבר. זה לא יקרה אף פעם בין אבא לבן. זה לא יקרה אף פעם באלו שהם עושים ברית ביניהם, באלו שהם הופכים להיות חלק אחד. כי שום חלק לא ייתן לחלק השני לאבד. אז פה להיכנס לים עם, מתוך אמונה שבטוח יהיה נס, זה נקרא לבחור בנאמנות. אני בוחר במצב שבעצם נראה שזה לא ככה, אבל אני כל כך בטוח בזה, אני כל כך רוצה את זה, שאני בוחר בזה. לכן כתוב, יאמינו בשם מוישה עבדו, לכאורה זה לא אמונה. אם הם ראו קריאס ים סוף, זה לא אמונה, זה ידיעה. אז מה הקדוש הסלוי, הם האמינו לפני שהים נפגע. כשהם נכנסו לים, הם כבר האמינו. האמינו בטוח שהולך להיות נס. אז זה נקרא ייחוד בקדוש. ייחוד בקדוש זה נקרא, אפילו שזה בעצם מושגים סותרים. הכוונה היא המוכנות ללכת בלי להרגיש. אם אני מרגיש, אז אני עושה את זה כי אני מרגיש. אבל אם אני לא מרגיש שום טעם בתפילין, שום טעם בשבת, כן, לפחות בזמנים כאלה, מה גורם לי להמשיך לעשות את זה? פה זה כיכול מה שאני נותן לשם. אני כל כך מאמין בקשר שלי איתו, שאני מוכן לעשות את זה בלי להרגיש. אני מוכן ללכת לתוך הים, מה שנקרא אצלנו לתוך הערפל, לתוך הכלום, לתוך הבלתי ידוע, מתוך אמונה שבטוח שמה מחכה לי משהו. וזה נקרא בעתיק את טלי מילסה. עתיק את טלי מילסה זה, יש, אנחנו מכירים את המידות שיש פה בעולם, חסד, גבורה, תפארת. יש מאז חוכמה בינה, מאז יש כסר, בתוך הכסר יש שתי חלקים. יש ארחנפין, יש עתיק, עתיק ימין. זה הספירה הכי גבוהה. זה המקום ששם יש רק רחמים בלי שום דין. זאת אומרת, רחמים לא לפי הכללים. אין שם שום דבר שזה תלוי במשהו. פשוט רחמים בעצם. זה עתיק. אז אומר, בעתיק את טלי מילסה. זאת אומרת, פה לא יעזור להתפלל. למה? כי פה אני לא הולך לעזור. מה עוד שאני לא הולך לעזור? אלא יש פה כתרוק. שאומרים, אלו לא יבדו ודזור, אלו לא יבדו ודזור. ואתם צריכים לתת את התשובה. איזה תשובה יש לכתרוג הזה? תשובה אחת. מה היא נשמית אל הר סיני? נכון שאת הפעולות הם עושים אותן פעולות. הם עובדים עבודה זרה והם עובדים עבודה זרה. אבל מי הם ומי הם? זה מצרים. וזה אנחנו עם ישראל, חלק של עמרי. אף אחד לא ישאל אבא למה מציל ילד שלו אם הוא מתנהג רק כמו השכן. כי זה השכן וזה הבן שלי. כל הכתרוג זה רק שיש לך שתי עמים ואתה צריך לבחור ביניהם. למה אתה בוחר בהם ולא בהם? הם עושים אותו דבר. הוא אומר, לא אני בוחר, הם בוחרים. הם בוחרים, ברגע שהם בוחרים בעתיק את טלי מילסה, אז הם פוגעים בשורש הכי עליון, בשורש ששם זה חלק השם עמוי, שם אין בכלל פירוד. כל הפירוד מתחיל אחר כך פה בתוך העולם. יש תוירה ואז אתה מקיים את התוירה, לא מקיים את התוירה, מגיע לך, לא מגיע לך, זה הכל הנהגות של העולם. אבל בעתיק את טלי מילסה זה המקום ששם זה השורש, בשורש זה אחד. אין שם הכללים שמגיע ולא מגיע, כי זה אני בעצמי. אז דרך המסירות נפש של עם ישראל, הם עוררו את המקום הזה שנקרא עתיק את טלי מילסה, ממילא בטל הקטרוק, אין לו שום תוקף. וזה היה יותר גדול מדם פסח ודם מילה. דם פסח ודם מילה זה מצוות שהם עשו. אבל פה זה לא רק מצוות שהם עשו, זה יותר מזה, זה הבחירה בעצמה. על זה השם אמר לנו, זוכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלי יוסף, לך תך אחריי. כשאתה בחרת ללכת אחריי, זה מה שאני זוכר לך. אתה זוכר לי שיצאת אותך ממצרים. אנחנו צריכים כל יום להזכיר יציאת מצרים. מה השם מזכיר לעצמו כל יום, פעמיים ביום? את מה שאנחנו עשינו בשבילו. וזה עשה שיר. למה? מתי אדם שר?
שמח.
נכון. אבל שמחו, הם גם שמחו ביציאת מצרים, גם אז אמרו הלל. אבל שירה, יש שיר ויש שירה. בפסח אמרו שיר, כי הסנסים אמרו שירה. מה ההבדל ביניהם? שיר זה נקרא תודה רבה שנתת לי. יש שיר. שיר זה לשון זכר. אתה משפיע לי טוב, אני אומר תודה. שיר זה לשון נקבה. אני נותן לך. תפסו שהם, שאנחנו נותנים גם לשם, לא רק השם נותן לנו.
מה זה קשר לשם נקבה שאני נותן לך?
אנחנו המקבל, המקבל זה הנקבה. אנחנו המקבל, יש לנו מה שאנחנו נותנים לזה שמשפיע. לא רק שהוא משפיע לנו, כביכול אנחנו משפיעים לו. אז לא קוראים לזה משפיעים לו, אבל יש לנו משהו שהוא מקבל מאיתנו. מה? את הבחירה הזאת, של האיחוד בקטנוס, את הקריאס ים סוף, אנחנו עשינו. ולכן בתפילה, אז יש במערים אומרים, מזכירים יציאת מצרים, גם יציאת מצרים וגם קריאס ים סוף. כשאנחנו מזכירים יציאת מצרים, אז אנחנו קוראים לעצמנו עם. ואנחנו ישראל עמו, ויצאת עמו ישראל מתוכו. אבל אחר כך כשמגיעים קריאס ים סוף, פתאום כבר לא קוראים לזה עם. אמר ריבונו בן גזרי ים סוף, ורוב בונו גורוסוי, מכוס חורו בונכו, וכבר לא עם. עם היה במצרים כשהשם בחר בנו. אבל כשאנחנו בחרנו בשם, זה כבר נהיה בנים. זה החילוק שהיה ביציאת מצרים קריאס ים סוף. ולכן, אחרי קריאס ים סוף מותר לאכול חומץ. עד עד אסור. למה? כי כל עוד אתה בעצם אין לך כוחות משלך, רק יש לך אור מלמעלה שרצו אותנו ממצרים, אז חומץ זה דבר מסוכן, חומץ זה העולם. אז זוהר שואל, אם חומץ זה דבר אסור, אז צריך להיות אסור כל השנה. אם הוא לא אסור כל השנה, למה אסור בפסח? אבל באיסור כל כך אמור, יותר מכל המאכלות אסורות. אז כל המאכלות אסורות זה לא העולם, זה עבירות, זה הקליפות. חומץ זה לא עבירות, זה לא קליפות, זה העולם בעצמו, זה נקרא קליפס נויגה. זה העולם בעצמו. עכשיו, אם אנחנו, אין לנו כוחות, אז העולם הוא מקום מסוכן. לתינוק, כל דבר מסוכן. אז זה היה ביציאת מצרים. במקרה, סיימסו שגילינו את הכוחות שלנו, אז רגע, גם אנחנו יכולים לעשות משהו בעולם. אז עכשיו כל חומץ, זה לא דבר מסוכן, לא רק זה לא מסוכן, זה התפקיד שלנו. נאכול חומץ, אחר כך בישוע צריך להקריב חומץ. נאכול חומץ, זאת אומרת להיות בעולם, ומתוך זה לעשות את האיחוד, לפעמים בגדלס, לפעמים בקטנס. אז זהו, אז זה לא רק ש... השבת הזאת נקראת שבת שיר. כי פה... זה המקום שהתגלה משהו חדש. התגלה שאנחנו יכולים לשיר. אנחנו גם כן נותנים. וזה הדור שלנו. הדור שלנו זה קריאס ים סוף. כל הדורות... כל הדורות, זה שבן אדם שמע את התורה, שמע את המצוות, זה היה סביבה, זה היה מובן מאליו, זה היה פשוט. היה, חיים ריסקה אמר שבכל כפר היה משוגע אחד ומשומד אחד. אבל היום... אף אחד לא חייב כלום לאף אחד. אם יודע ששומר את התורה, שעושה משהו, אפילו משהו קטן, זה תרומה. זה ממש תרומה. זה לגמרי בהתנדבות. אז הדור שלנו הוא הדור של השיר, הדור שלנו זה הדור שנותן. כל הדורות קיבלו, אנחנו נותנים בחזרה. נראה הרבה יותר חלש מכל הדורות, אבל בעצם יש לזה ביטוי הרבה יותר חזק. זה הזמן שהשם מקבל מאיתנו, ופה נגמר האיחוד, כל הזמן הוא נתן, עכשיו הוא מקבל, מזה יהיה הגאולה.
זה הסיפור של לבחור בשם, מעורי רחמים.
כן, נכון.
זה בכלל הסבתי כקדיש.
לא רק רחמים, אלא את הרחמים הכי גדולים, כן.
וגם אולי בגלל זה קושי זה פוגש לנו כקריאס ים סוף.
כן.
כי שידוכים זה צריך רחמים. שידוכים צריך רחמים.
זה רחמים גדולים.
רחמים גדולים.
זה לא דרך הטבע, זה לא דרך הטבע.
וגם פורים, זה 30 ימים קודם אחד.
כן.
וזה אנחנו צריכים לבוא את השם, לבחור בשם בלי דס, פורים. נכון. להכין את עצמנו לעוד 30 יום שזה בלי דס.
נכון, פורים זה יותר קשור לקריאס ים סוף, זה נכון. לכן קיבלו את התורה מעצמם. קיבלו את התורה זה הקוף הר כגיגיס. פורים קיבלו מעצמם.
טוב.